כל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי, עולם של רגש, עם הרב שרגה שלחטר ויואב דיליון. שלום, בוקר טוב לכם, 11:04 דקות, רדיו קול חי 93 FM 92.8. אתם אולי קצת מתפלאים לשמוע אותי ביום שלישי ב-11 בבוקר, ואנחנו מתחילים היום תוכנית חדשה שאין לי ספק שכולנו גם נהנה ממנה וגם נלמד ממנה הרבה. יש לה כבר שם יפה, קוראים לה תוכנית עולם של רגש. מה יותר טוב מהרגש של הבן אדם, עולם של רגש, אבל כדי שאנחנו נלמד את כל מה שקשור, ויש בזה הרבה 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 דברים שקשורים, אתם תלמדו במשך כל ה... כמה יש לנו? 5 תוכניות אני חושב, כן, 5 שבועות הקרובים בעזרת השם, תלמדו כל מה שקשור גם ברגש האדם, גם ב... אתם יודעים מה? למה אני צריך להרחיב? אני גם לא יודע לדבר על זה, אני יודע להקשיב מצוין בנושא, כי הנושא הזה הוא מרתק. אנחנו שמחים לומר שלום לאיש שאיתנו כאן בשבועות הקרובים בעזרת השם בכל יום שלישי ב-11. תתכננו לכם, יום חמישי שלישי, 11, רק מקשיבים לרדיו, כן? אתם באמת תלמדו מזה המון. אז שלום, בוקר טוב לרב שרגה שלחטר. שלחטר, כן, מה אמרתי בסדר?
שלחטר, כן.
מטפל זוגי, גם מטפל משפחתי, מתמחה בטיפול בהתמכרויות. מה שלומך?
טוב, תודה,
אני חושב שהיית אצלי לפני כמה חודשים באיזה פינה, ומה זה נהניתי, ואמרתי, חייב לבוא לפה קבוע, מה, יש כל כך הרבה לדבר על הנושא הזה, אז הנה אתה פה איתנו, ברוך השם.
שמח להיות כאן.
מה אתה אומר על השם, עולם של רגש?
אוי.
רגש אותך, אני ראיתי, שמעת את השם פעם ראשון, אמרת, וואלה, שם טוב.
כן, כן, זה בעצם שם שכולל בתוכו הכל.
כן.
עולמנו הרגשי, מה זה עולמנו הרגשי? לא אני בחרתי את השם הזה, אבל שם מצוין. ובעצם בזה אנחנו נעסוק בתוכנית הזאת.
אז ברשותך.
איך אתה מרגיש, אפרופו עולם של רגש?
אתה רוצה ממש לשמוע או כאילו להיות מנומס?
מה אתה מרגיש בזה שאני שואל אותך איך אתה מרגיש?
זהו, שאלה מעניינת. אני לא יודע, אבא שלי תמיד לימד אותי, תמיד לשאול יהודי מה שלומך, כדי שהוא יענה ברוך השם, אז הרווחת כבר. אבל מה אני מרגיש? איתך הרבה יותר נינוח האמת.
אוקיי, ומה באמת?
ברוך השם. בסדר,
טוב,
ברוך
אז,
השם.
אז בעצם ששואלים אותך
לא
את השאלה הזאת...
לא כל אדם, אבל יש, אתה יודע, אתה, גם את ההתרגשויות, גם את ההתרגזויות, גם את, את הפחד, את האמון, חוסר אמון, כמו אני חושב לכל אדם, אבל לא כל אדם כל כך מודה שיש לו את זה.
כן, אז בעצם השאלה היא אולי בסך הכל, עם כל המורכבויות של האדם, כן. איך אתה מרגיש? זאת אומרת, בעצם שואלים מישהו לניח...
ברוך השם.
כן, כן, אוקיי, יופי.
אבל צריך ללמוד עוד כל אדם איך, כן. איך ללמוד, איך להתנהג, ואיך, יש דבר כזה, נגיד, לשלוט על הרגש? זה כדאי בכלל?
אוי, זה
שוב... מקדים את המוחר?
כן, 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 זה שאלה שבעצם, הנושא של שליטה הוא משהו שנמצא עמוק עמוק בתוך הצרכים הרגשיים שלנו, ואיך אנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אני בטוח, כן, כל דבר
בעיתו. בדיוק, כל דבר בעיתו. שאלה, אתה תגיד לי מה שאלות טובות, אין לי מושג בדברים האלה, ואתה מומחה.
ואיזה דברים, ברגש?
אתה מומחה גם ברגש, כן.
לא, אתה אומר, אין לך מושג בדברים האלה,
לא, 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 מה שמדבר, לא, אני, האמת שכמה, לא יודע, אדם לא יכול להעיד על עצמו, אבל אני טיפוס מאוד רגשי, זה כן.
אוקיי.
זה כולם אומרים.
כן.
אבל בכלל, אתה יכול לדבר איתנו, לספר לנו ממש בכמה מילים, מה זה רגש? יש עולם של רגש, מה זה בכלל רגש?
וואו, טוב, אז צריך להתחיל מאיפשהו, אז בוא באמת נתחיל מהמקום הזה. ששואלים איך אתה מרגיש, ובכלל שמדברים על העולם הרגשי שלנו, מה בעצם, במה זה מורכב? מהו בעצם הצורך האימפירי, הצורך הכי הגבוה, שכוללת בתוכו את כל הרגשות האחרים שלנו? כמו נניח, אם אנחנו נמשיל את זה למשל לגוף, כמו אוויר, לנשימה, כמו אוכל. מה בצורך הרגשי שלנו באמת מייחד את כולנו? כי יש אנשים שהם... או הם מרגישים בטוחים שיש להם הרבה כסף, יש אנשים שמרגישים בטוחים שהם צעירים ויפים, אחרים בחוכמה, אחרים במשפחה מורחבת וגדולה. אבל זה נכון שזה בא לידי ביטוי אצל כל אותם אנשים בצורות שונות, אבל יש מאחד מכולם. מה בעצם כולנו מחפשים בעולם הרגשי? מה בעצם אנחנו כיצורים רגשיים נותן לנו את אותו ביטחון אמיתי פנימי? והתשובה לזה, זה ביטחון. זאת אומרת, אנחנו כולנו רוצים לחוות ביטחון, כולנו רוצים לחוש בטוחים, וכל אחד מאיתנו, זה בא לידי ביטוי אצלו בצורה שונה. יש מי שלא יחוש בטוח ומוגן, עד שיהיה לו כסף רב ומיליונים בבנק, ואחרים, ברגע שיש להם ידע וחוכמה ואינטליגנציה, הם ירגישו שהם, הם ירגישו בטוחים. ממה זה מורכב אותו? מה הפורמולה שמעקדת סביבה, תחתה, המילה ביטחון? כל זה אנחנו נצלול לתוך העולם הרגשי הזה. איך מגיעים למקום הזה של ביטחון? מה קורה שאין לנו ביטחון? איך אנחנו שורדים בתוך הסיטואציה הזאת? כרי אתה יודע, יואב, כמו... כמו בעניין של אוויר, אנחנו הרי לא יכולים לחיות בלי אוויר לנשום. כך גם בעולם הרגשי שלנו. אנחנו לא יכולים לחיות בלי תחושת ביטחון. וכשזה חסר לנו, אנחנו נעשה הכל, אבל הכל, על מנת להשיב לנו את אותו תחושת ביטחון.
מעניין מאוד, מרתק. עכשיו תסביר לי, איך זה עובד בכלל? יש לזה מנגנון, המנגנון הרגשי האנושי. שאלה, וואו, מומבסית, חשבתי, אני מפציץ עם שאלה טובה.
כן.
איך בכלל עובד המנגנון הזה שנקרא הרגש? הרגש האנושי, איך זה עובד?
וואו, אוקיי, אז קודם כל, בשביל להבין את זה, אנחנו נצטרך לחזור אחורה בזמן. ממש, ממש, ממש בתחילה שיצאנו לאוויר העולם.
כן.
מה חווה התינוק שנולד? ואיך אותו תינוק מפתח כבר בהתחלה את עולמו הרגשי? עכשיו, התינוק, כמו שאנחנו יודעים, הוא נולד חסר אונים. הוא לא יכול להגן על עצמו.
נכון.
כל כולו תלוי באמא, שתענה לו על כל הצרכים, הפיזיים והרגשיים כאחד. ובעצם האמא שלו היא כל העולם שלו. והחוסר אונים הזה, היכולת להאמין באמא מצד אחד, והסיפוק הצרכים שלו מצד שני על ידי האמא, יוצרת אצל הילד תחושה פנימית עמוקה של אני מוגן. אמא כאן, הכל בסדר. המקום הזה, התחושה הזאת של אמא כאן, הכל בסדר, שאני לא צריך להגן על עצמי, שבעצם אני מוגן גם אם אני לא מגן על עצמי, זה בעצם תחושה שמלווה אותנו מהרגע הראשון ותלווה אותנו עד סוף חיינו. וככל שהתחושה הזאת היא חזקה יותר בתוכנו, ככל שהתחושה הזאת מתאפשרת לנו ללא צורך להגן על עצמנו, זאת אומרת בעצם בשלבים הראשונים הללו אנחנו חסרי אונים, ולכן דווקא החוסר אונים הזה מאפשר בניית אמון. כי מה זה בעצם אמון, יואב?
כן.
אמון זה אומר אני מוגן גם אם אני לא מגן על עצמי, והילד לא יכול להגן על עצמו.
יהיה מי שיגן עליי.
ולכן כן, יהיה מי שיגן עליי. וברגע שזה חסר לאותו תינוק, ככל שאותה אימא לא מאפשרת לאותו תינוק, או ככל שאותו תינוק הולך ומתפתח ומגלה עצמאות, אז היכולת שלו לפתח אמון הולך ויורד, ואז על מנת לחוש בטוח ומוגן, הוא יצטרך לפתח מנגנוני הגנה. אוי, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על מנגנוני הגנה, אבל בעצם כל התוכניות שלנו, אנחנו ניכנס ונצלול, מה זה מנגנוני הגנה? נבין איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלנו,
כן.
איך זה קשור להרגשה הכללית שלנו, איך זה קשור לביטחון, איך זה קשור אחר כך בהמשך חיינו, שאנחנו מתחתנים ואנחנו מתבגרים וגידול ילדים. כל העולם הזה קשור כבר בהתחלה ליכולת שלנו להרגיש בטוחים ומוגנים, וזה בעצם העולם הרגשי שלנו.
אתה אמרת, הרב שלחטר, שההגנה של ילד, האמון של ילד באמא, נגיד, לפעמים גם יודע כמה דקות ביום על ידי אבא, אבל בוא ניתן לו את הכבוד, אבל לאמא בעיקר, זה גם משליך ממש עד אחרית ימיו. ולדעתי זה כבר גם גורם, ולדבר על זה אולי בהמשך, לא היום, אבל לדעתי, אני לא מאבין כמוך, אבל לדעתי, האמון הזה, אמא, 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 זה גם גורם לזוגיות לא כל כך טובה אולי אחרי שמתחתנים, שאתה קודם מדברת על האמא שלך ליד אשתך היקרה. יש בזה משהו, זה גם זה לא עוזר כל כך, או שצריך לדעת להתגבר גם על זה?
אתה יודע, בעצם בשאלה שלך, אתה בעצם לוקח מושג כמו אמון. מה זה אמון? אמון זה אומר, כמו שאמרנו, אני מוגן גם אם אני לא מגן על עצמי. אבל זה בעצם ההבדל בין אמון לבין תלות, זה כחוט השערה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים יכולים לטעות ולקרוא לתלות אמון ולאמון תלות, ופה בעצם העניין. אם אנחנו, ככל שנה, אפרופו מה שאתה אומר, כתוב במקורות, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז תמיד אני אומר, בעניין הזה, היכולת לפתח זוגיות טובה מתחילה ב-על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. זאת אומרת, לא להתנתק. ההפך, זאת אומרת שהוא הגיע ממקום שיכול להתנתק ממנו, שבכלל היה אבי ואמו, שהוא חוויית ילדות של הקשר המיוחד שבין אבא ואמא, ואז היכולת להיות דבק באשתו היא יכולת שטובה. אבל אם הוא בא ממקום שהוא אף פעם לא היה דבק,
זה לא היה קשר טוב עם אבא ואמא, אין לו מה לעזוב בכלל.
זאת אומרת, אם הוא בא ממקום שלא היה לו על כן יעזוב, לא היה לו את מה לעזוב, אנחנו רואים את זה המון בקליניקה, שאנשים שהם בעצם הגיעו ממקומות, מבתים, שלא היה להם חיבור טוב לאבא ולאמא, אין ספק שזה משליך אחר כך ליכולת שלהם לפתח זוגיות בריאה וקיימה.
ועוד משפט אחד, אני אגיד אם זה נכון, אם אין להם תלות טובה עם אבא ואמא, אז גם אולי הרגש לא עובד כל כך טוב.
הרגש תמיד עובד. אנחנו יצורים רגשיים, ואנחנו נלמד שאנחנו לא יכולים לחיות דקה בלי תחושת ביטחון. אני יכול להמשיל את זה לכוס. הכוס תמיד תהיה מלאה. אם היא תהיה מלאה מאוויר או ממים, נניח נקרא לאמון מים. איפה שזה חסר, אנחנו עדיין נרצה להרגיש בטוחים. ואיך אנחנו נעשה את זה? על ידי שנפעיל את מנגנוני ההגנה. מה זה אותם מנגנוני ההגנה שאנחנו חוזרים עכשיו ואומרים שוב ושוב כל הזמן? מה אנחנו חווים? הרי ברגע שאין לנו את אותו תחושת אמון שאני לא צריך להגן על עצמי, ואז, ובעצם אנחנו מרגישים שאנחנו, אין לנו את אותו תחושה פנימית טובה, אנחנו מתמלאים פחדים. העולם הוא לא בטוח עבורנו. כל מקום שאנחנו לא חווים, אנחנו לא מרגישים מוגנים, אנחנו מרגישים את הפחדים, ואנחנו הרי לא יכולים לחיות עם אותם פחדים, לכן אנחנו מפתחים מנגנוני הגנה, הגנות, אשר בעצם אנחנו אומרים, אנחנו נגן על עצמנו, ולזה אני קורא שליטה. אנחנו אומרים, אוקיי, העולם הוא לא בטוח, ועל מנת לחוש בטוחים, אנחנו נגן על עצמנו. מה זה אומר, אנחנו נגן על עצמנו?
אחרי הפרסומות אנחנו נדע, תהיו במתח קצת, אבל זאת אומרת, אם אני מסכם במשפט, אם אנחנו מדברים על המנגנון הרגשי האנושי, אז יש, כמו שאמרת, מערכות הגנה, והמערכות הגנה, כמו שהבנתי מהדברים שלך בגדול, זה אמון, פחד ושליטה. בכיוון אני?
כאור.
אנחנו בדרך כלל נכון. בכיוון הזה לאחר הפרסומות. מרתק, מוטי, תפסיק להקשיב ותכניס פרסומות, בבקשה. תודה.
עכשיו איתכם עניין משפחתי, עולם של רגש, עם הרב שרגא שלכטר ויואב דיליון.
חזרנו אליכם, אנחנו היינו באמצע דיון מרתק, אבל לכן שנחזור ברשותך הרב שלכטר לעניין של מערכות הגנה, אני רוצה להזכיר לכם המאזינים, מכיוון שזה נושאים מאוד מאוד חשובים בחיי היום יום שלנו. אז אם יש לכם שאלות ואתם רוצים להיוועץ ולהתייעץ עם הרב שלכטר, אז פשוט כנסו לאתר שלנו, כנסו לתוכנית שמופיעה עכשיו, ותשאלו את השאלה, תכתבו את השאלה, והרב יתייחס לזה בתוכניות הבאות. אם יודעים, כל חי, 93fm.com.il, כולם מכירים את האתר המופלא של הרדיו, נכון? שם תיכנסו, תשאלו את השאלה, והרב יתייחס לזה בתוכניות הבאות. הרב, דיברנו על מערכות ההגנה, אמרנו אמון, פחדים, שליטה, אני חושב שאולי נגענו באחוז מהעניין.
כן, אנחנו בעצם היינו בעניין של שליטה, מה זה אומר. אז כמו שאמרנו שאמון, זה בעצם אני לא צריך להגן על עצמי, אלא אני מוגן גם כשאני חסר אונים, ואני לא יכול להגן על עצמי. שליטה זה אומר, אני צריך להגן על עצמי. זאת אומרת, הרגשתי פחדים, אני לא יכול לחיות עם אותם פחדים, כי זה מערער לי את תחושת הביטחון, ואתה זוכר שאמרנו יואב, שבעצם אנחנו כל הזמן רוצים לחוש בטוחים, כמו אוויר לנשימה, ואנחנו לא יכולים לחיות
בלי אוויר ובלי ביטחון.
בלי אוויר ובלי ביטחון, נכון. אז מה אנחנו עושים שאנחנו חווים את אותם פחדים? אנחנו מפתחים מערכות הגנה שאנחנו נקרא לזה שליטה. וזה אומר, אני יגן על עצמי. עכשיו, זה יכול לבוא לידי ביטוי אותה הגנות אצל כל אדם בצורה שונה. יש אדם יש אדם שנוכל לראות אצלו מנגנוני הגנה שתוקפניים, ויש אדם שנוכל לראות מנגנוני הגנה פסיביים. יש אנשים שהם יגיבו לזה בצורה, כל אחד בצורה אחרת, אבל אני רוצה למשל להתייחס לכמה, להביא כמה דוגמאות. ראית פעם אנשים שהם מגיבים, שאמרת להם או הרגשת שהם מגיבים לא פרופורציונלית למה שקרה?
כן.
שבעצם אמרת להם אולי משהו, ופתאום התגובה שלהם בהרגשה שלך הייתה מאוד לא פרופורציונלית למה שקרה.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא הגיב פתאום באיזה צעקות או איבוד השתונות, ומצד שני כאילו לא התייחס, זאת אומרת, אין פרופורציה למה שהיה צריך להיות.
כן, אני אביא דוגמה קיצונית. נניח מישהו נמצא, שמענו על מישהו שהוא היה במקום באוטובוס, והוא דיבר על מישהו והוא אמר לו מילים שהוא לא צריך להגיד לו, ואז הוא קם ורצח אותו. שוב, דוגמה מאוד קיצונית. אז יבואו אנשים ויסתכלו על זה, ויגידו, וואו, איך הוא הגיב בצורה לא פרופורציונלית? עכשיו, באמת השאלה היא, אם יש דבר כזה, תגובה לא פרופורציונלית. כי בחוויה שלנו, בעולם הרגשי שלנו, זה אומנם תגובה לא פרופורציונלית, כי אנחנו אולי היינו מגיבים אחרת. אבל עבור האדם התוקף, כנראה שהפחדים שהוא חש מאותם מילים שנאמרו לו, היו כה גדולים שבחוויה שלו, הדרך המתאימה ביותר להתייחס לזה, היא הדרך התגובה. זאת אומרת, התגובה, ההגנה, השליטה שלנו, היא תמיד באותו ווליום של הפחדים שלנו. לכן, אם אנחנו רוצים ללמוד מהם הפחדים, מה אנחנו מפחדים, מה אנחנו מרגישים, צא ולמד מהו ההגנה, מהם המערכות הגנה. כי בעצם השליטה זה חלון לתוך העולם הרגשי שלנו, לתוך הפחדים שאנחנו חשים. הרי לא תמיד אנחנו מודעים למה אנחנו מרגישים. אנחנו לא תמיד מודעים לפחדים האלו שנמצאים בתוכנו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את התגובה שלנו. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך הגבנו בצורה כזאת? מה בעצם היו הטריגרים שנלחצו אצלנו, שגרמו לנו להגיב בצורה כזאת קיצונית? האמת היא, שאתם טריגרים, הם בעצם, זה נותן לנו אפשרות להסתכל בתוך עצמנו, ולראות מה פחדנו, מה הגורם שגרם לנו לגונן על עצמנו, כפי שאנחנו מגוננים על עצמנו. אני רוצה עוד, ברשותך להביא עוד דוגמה. אתה יודע, באחד הקורסים שלי, אז דיברנו על זה, שבעצם החזרה בשאלה, והחזרה בתשובה, מגיעים שניהם מאותו צורך רגשי של, נו, תגיד, צורך רגשי ב...
לא יודע, זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות גם מחוסר ביטחון, זה יכול להיות מפחד, יכול להיות מחוסר אמון, יכול להיות מהכל, זאת אומרת שהוא מאבד שליטה, הוא לא יודע מה קורה עם עצמו, אז זה הולך או לחס וחלילה חזרה בשאלה, או לחזרה בתשובה.
אז זהו, השינויים שבעצם קורים, שינויים שעושים, מגיע ממקום שהוא חש לא בטוח, והדרך שלו להגן על עצמו, היה דרך השינוי הקיצוני בחיים שלו. עכשיו, אחד הקורסים אמרתי את זה, ולפעמים אנשים מרימים שם גבה. איך אתה יכול להשוות בין החזרה בתשובה לחזרה בשאלה? זה דבר קדוש, וכל, ופה יש מישהו שיש לו עניינים רגשיים.
טעה בדרך, כן.
כן, ולפעמים יש, וששואלים את השאלה הזאת, אז יש אמוציות לשואל, יש אמוציות, הוא מרגיש משהו, זה משהו שלא יושב לו טוב, הוא מרגיש לא בטוח עם הדברים שאמרתי. השאלה ששואלים אותי, זה מאפשר לי ללמוד על עולמו של השואל. כי השואל הרגיש לא בטוח ממה שאמרתי. זה הרער אצלו את תחושת הביטחון. על מנת להגן על עצמו, הוא בא ושאל אותי, איך אתה משווה? זה יצר אצלו שליטה. יצר אצלו תחושת ביטחון. אני, כמטפל, רוצה ללמוד מהחלונות האלו, רוצה ללמוד מאיך אנשים מגינים על עצמם, מה הם מרגישים, מה קורה בתוך עולמם הרגשי. לכן, אני לא יענה לו על השאלה. כי אם אני ענה לו על השאלה, סוג של שיח הרשים. נתתי לו עוד שליטה, הרגיש רציונלית שקיבל תשובה לשאלה, ועכשיו, אבל אם אני רוצה...
הוא גם לא רוצה לשמוע אותך בכלל, אני חושב. זאת אומרת, מבחינת התשובה שלך. הוא ייקח את התשובה שתיתן לתשובה, הוא ייקח לכיוון שלו, ותמיד זה יהיה לו טוב. ישמע בעיניו.
מאוד יכול להיות, אבל זה לא העיקר. הדגש פה, מה הוא הרגיש שהוא שאל את השאלה. כמו למשל... יש מישהו, אחד מהמטופלים שלי, שהוא היום הוא סובל מהתמכרות לא פשוטה, הוא סיפר לי שהוא זוכר חוויית ילדות מאוד מיוחדת. מה הוא סיפר? שבחוויה שלו בישיבה, הוא זוכר שהוא ניגש למשגיח עם מחברת, היה לו מחברת קטנה, שהוא היה רשם שם שאלות באמונה, והוא בא לשאול את המשגיח שאלות באמונה. עכשיו המשגיח, מה אתה חושב שהמשגיח עשה עם השאלות שלו?
לא התייחס לזה כל כך.
אמר, זה במקרה טוב, איך אתה שואל שאלות כאלו?
כפירה.
מה קרה לך? לא שואלים שאלות כאלו. הוא אמר לי, אתה יודע, אם הוא רק היה מתייחס לצורך הרגשי שלי מאחורי השאלות, הרי פה יש חלון, בא למשגיח בחור, ושיש לו שאלות באמונה. עכשיו, מתוך השאלות האלו...
הוא לא סתם כותב את השאלות האלה.
נכון, ולא לכולם היו אותם שאלות.
נכון.
מתוך השאלות האלו בעצם היה הדרך של אותו בחור לגונן על עצמו מהפחדים שהוא הרגיש.
ככה הוא מתמודד עם זה.
ככה הוא כן, זה יוצר אצלו תרושת ביטחון. היה אפשר ללמוד מהשאלות, למה הוא שאל דווקא שאלה כזאת, מה הוא מרגיש, לשאול אותו על העולם הרגשי שלו, לשאול אותו איפה הוא מרגיש מוגן, איפה הוא מרגיש בטוח, מה קורה בבית, מה קורה עם החברים. פה היה לו משגיח אפשרות, ובעצם מתנה, כי הגנות זאת מתנה. אפילו אם התמכרות זו מתנה. כי כי התמכרות מלמדת אותנו איפה זה התחיל, איך זה בא לידי ביטוי.
כאן אפשר לטפל אולי במקור של הבעיה.
אי אפשר לטפל אחרת. כן. זה לא שככה אפשר לטפל. אני לא מכיר דרך אחרת. הדרך היחידה לטפל הוא ללמוד מהם הפחדים. ואיך נלמד מהם הפחדים, אם לא נלמד איך אדם מגונן על עצמו? כי תגובה היא תמיד פרופורציונלית. אותו אדם באוטובוס שהגיב באלימות, הוא חש מאוים. המילים שנאמרו לו יצרו אצלו פחדים כאלו, שכל תגובה אחרת לא הייתה הולמת לתחושה אלימות. שהוא הרגיש. לכן אלימות עבורו היה פתרון של שליטה שהרזירה לו מה? הרזירה לו את תחושת הביטחון. כי אנחנו יצורים רגשיים, כל מה שאנחנו לא עושים, אומרים או חושבים, מגיע מאותו מקום, ואותו בחור אמר לי בבכי, הוא פרץ בבכי, ואמר, אותו משגיח, אם הוא רק היה מקשיב לי, אבל אתה יודע למה המשגיח לא הקשיב לו?
מעניין.
למה אתה חושב?
לדון אותו לכף זכות או מה?
המשגיח לא הקשיב לו, כי השאלות של אותו בחור, הררו אצל המשגיח את תחושת הביטחון. והמשגיח עצמו, על מנת להתמודד עם הפחדים שהוא הרגיש מהשאלות שנשאלו לו, הוא הגיב בשליטה. ואיך הוא הגיב? לא שואלים שאלות כאלו וכולי. זאת אומרת, המשגיח, במקום להתעסק בצרכים הרגשיים של אותו בחור, התעסק בצרכים הרגשיים של עצמו. אז בעצם, הוא בעצם נמצא בישיבה, מקבל משכורת, נמצא בזמן כל כך קריטי של אותם בחורים, ובמקום להתמקד בעולם הרגשי, והרי זה בא לו...
שלהם, הוא התמקד בעולם הרגשי שלו.
הוא גונן על עצמו. הרי הוא הרגיש מאוים, והדרך שלו להתגונן, היה לבוא ולהגיד לו, לא שואלים שאלות כאלה.
ואולי, מי יודע, אם לא אותו משגיח, לא קרה אותו דבר בילדותו באיזה מקום כזה, שהוא בא לשאול שאלות וגם לא התייחסו אליו.
אני לא בטוח, זה לא צריך תמיד להיות אחד לאחד, אבל מה שלי בטוח...
זה לא ביצה בתרנגולת, אין לזה סוף.
לא, אבל אתה אומר דברים נכונים, כי בעצם אותו משגיח, ברור לי שאיפשהו בתוכו חסר לו את אותו תחושת אמון פנימי, כי אם הוא הרגיש צורך לגונן על עצמו, דרך שאלות כאלה, ולא היה לו את המרחב הנפשי, על מנת להתייחס לעולמו הרגשי של זה שלפניו, זה אומר שהוא עסוק בלהתגונן, ואתה יודע, מי שעסוק בלהתגונן, פחות יש לו מקום להבין ולקבל אחרים. נכון. ובעצם יש חלונות הזדמנות. זה מתנה. שבאים לטיפול, לא חשוב איזה טיפול, באים עם מתנות, באים עם תגובות, באים עם הגנות, והמטפל רק צריך להקשיב. על מה הוא מגונן? מה קורה בפנים? מה הוא חש? אילו פחדים הוא מרגיש? וכך לאט לאט לגעת בצורך הרגשי ולבנות אצלו אמון.
תשמע, כן. זה מרתק. דיברת על זה, על מערכות ההגנה. איך בן אדם יכול לפתח אצלו מערכות הגנה? הוא יכול לפתח בכלל מערכות הגנה? זה בא אוטומטית, זה בא... מה קודש בורחו בא, לא יודע איך זה בא. איך הוא מפתח לעצמו מערכות הגנה?
שאלה מצוינת, אנחנו דימינו את זה לכוס. כמו שהכוס תמיד שתהיה מלאה או במים או באוויר, זאת אומרת, ככל שנמלא במים, כך יצא ממנה האוויר, כך גם עולמו הרגשי שלנו. אנחנו תמיד נחוש בטוחים. זה יבוא לנו אחד מהשניים, או על ידי אמון, שאנחנו יכולים להיות חסרי אונים ולא להגן על עצמנו, ואתה זוכר שככה הגדרנו אמון, אני לא צריך להגן על עצמי, או שבעצם הפחדים האלו יוצרים אוטומטית אצלנו, גם לא במודע. זה לא שאנחנו אומרים, עכשיו אני, יש לי פחדים, ואני אלך למגירה, ישלוף את השליטה שמתאימה לאותו פחד, וישתמש בזה. הדברים האלה הם נעשים ממילא, אנחנו לא מודעים לזה, אבל אנחנו מפתחים את זה, וזה נמצא בתוכנו, ולכן אנחנו כל הזמן נרגיש בטוחים, או על ידי אמון, או על ידי שליטה. אבל ההבדל, אתה יכול לשאול אותי, יואב, ולהגיד, אז מה ההבדל באמת? אם אנחנו מרגישים בטוחים, מה זה משנה כל כך אם זה מגיע מתוך אמון או מגיע לידי שליטה? הרי גם ככה נרגיש בטוחים וגם ככה נחוש בטוחים. מה אתה אומר?
שאלות טובות יש לך. אתה המומחה, מה אתה אומר? אני גלגלתי את זה שר אליך.
כן, זה נותן לך תחשת ביטחון להחזיר עליי את השאלה. כנראה שבעצם המקום הזה של שליטה, זה הופך אותנו לתלותיים. הרי מה? ככל שהביטחון שלנו תלוי, אני אגן על עצמי, מה קורה איפה שאנחנו לא יכולים להגן על עצמנו? במחלות, במוות.
משהו שלא בשליטתנו.
בזוגיות, שהצד השני יש לו מערכות הגנה שונות מאיתנו, ובעצם אנחנו לא יכולים להשתמש באותה מערכות הגנה שאנחנו רגילים אליה, בקשר עם אנשים. אז אנחנו חווים תסכול ופחדים עצומים. ולכן, ואנחנו, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם זה, ומה אנחנו עושים על מנת להתמודד עם זה? אנחנו מגבירים את השליטה, ומגבירים את השליטה, ואין לדבר הזה סוף. וככל שהביטחון שלנו תלוי אמון, כך אנחנו גם נרגיש פתוחים במצבים שאנחנו לא שולטים עליהם.
טוב, מרדכי, אנחנו מיד מקבץ פרסומות, אני רוצה ברשותך, רב שלכטר, שננסה, דיברת עכשיו על פחדים, בוא נתקדם לאחר הפרסומות, בוא נלמד, אנחנו ואתה, אתה לא צריך, אני ומוטי ובמאזינים, דיברת על פחדים, איך אני מתמודד עם פחד בכלל? לא יודע איך אני מתמודד עם פחד, בוא נשמע ממך, אבל דן פה שלח לנו, לא הקראת השאלה, אבל לא הבנתי את השאלה. דן שלח לנו איזה שאלה פה לאתר, לא הבנתי את השאלה שלך, אז ברשותך תפתח יותר את השאלה, ואנחנו בעזרת השם רב שלכטר יתייחס לזה בתוכניות הבאות. פרסומות, ומיד אחת הפרסומות אנחנו ננסה ללמוד על איך מתמודדים עם פחדים. אתה מפחד מוטי? אתה לא מפחד? טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם עניין משפחתי, עולם של רגש, עם הרב שרגא שלכטר ויואב דיליון.
שבנו לכם, ואנחנו כאן בתוכניתנו עולם של רגש, וברוך השם, אני נהנה, אתה יודע, הרב, אם אני נהנה, אז גם אותי נהנה, וגם אמא שלי נהנית, וגם המאזינים נהנים, זה כזה הולך כך בסדר. ודיברנו באמת, התייחסנו על ה... איך זה עובד הרגש האנושי ומערכות ההגנה ועל האמון והפחדים, שליטה ומערכות עכשיו איך אני באמת מתמודד עם פחדים?
זהו, שפחדים הם בעצם משהו שמציטים לנו את מערכות ההגנה וכל אחד מתמודד עם זה בצורה שונה. יש מישהו שמתכחש לפחדים ומעדיף להתעלם מהם, כאילו הם לא קיימים, וזה גם סוג של הגנה. יש מישהו שמעדיף להתעמת איתם וזה גם סוג של הגנה, אבל בעצם אנחנו מגינים על עצמנו, כי אנחנו לא יכולים לחוש לא בטוחים ומוגנים. אבל ברשותך יואב, כן. בוא נחזור למה שדיברנו על איך ההגנות יוצרות עבורנו חלון הזדמנות לפתח צויה. את אותו אמון חשוב כל כך. כך אם נניח, ניקח למשל זוג שמגיע לקליניקה, כן. לטיפול. למה הם באים? למה זוג מגיע לטיפול? זוג מגיע לטיפול כי הם חשים לא בטוחים.
כן.
ואם הם היו בחשים בטוחים, הם היו נשארים בבית. ולמה הם חשים לא בטוחים? כי בעצם המערכות ההגנה שמשתמשו בזה לאורך שנים על מנת להתמודד עם הפחדים, כרגע הם לא יכולים להשתמש בזה. למה?
לא כי... הצליח להם אולי, זה לא עובד ככה עם מערכות הגנה, או שהם לא יודעים איך להשתמש בהם.
כי זה מתנגש, כן. עם המערכות הגנה של בן הזוג.
נכון.
כי בן הזוג, שני אנשים, כל אחד פיתח לעצמו מערכות הגנה, אחד נניח לבזבז כסף, השני
לחסוך
כסף, זה נותן תחושת ביטחון, וזה כן. נותן תחושת ביטחון, פתאום הם מתחתנים, והם לא יכולים להשתמש באותם מנגנוני הגנה, וזה יוצר אצלם פחדים. כי אמרנו שמתחת למערכות הגנה יש פחדים.
זאת אומרת שאני אבין, כל אחד בנה לעצמו עד נגיד שהתחתנו, עד שנפגשו.
נכון.
מערכות הגנה, מערכת הגנה שמתאימה לו, אבל שני ביחד, זה לא כל כך תופס.
נכון, עכשיו זה בעצם מתנה, כי תאר לך שלא היו מתחתנים, היו ממשיכים להשתמש באותם מנגנוני הגנה. היה יום אחד שנניח לא היה לאותו אדם שאהב לחסוך כסף, לא היה לו כסף, או שזה היה יכול לבוא לידי ביטוי דרך מקומות אחרים, הוא היה חש היום ונורא, הוא היה חש לא בטוח. כאן יש הזדמנות, דרך הניסויים, לגעת בפחד, ובעצם לבנות פנימה את תחושת האמון, דבר שיסייע לא רק בנושא הספציפי שהתכנסנו לדבר עליו, לעניין שהם בעצם פורסים בפניי, כי הם יפרסו לפניי את אותה מערכות הגנה שכרגע מתנגשות. כל זוג הרי שהוא בא לטיפול, הוא אומר, יש לנו כרגע בעיה, ומציגים את מערכות ההגנה שמתנגשות. אני כמטפל, לא מעניין אותי המערכות הגנה הספציפיות האלו. אני רוצה ללמוד מזה מה הפחדים שהם מרגישים, ואיך אנחנו יכולים דווקא לנצל את החלון ההזדמנות שאין להם שליטה, הרי אין להם עכשיו שליטה, לבנות אצלהם את תחושת האמון. אתה זוכר שדיברנו על תינוק שיכול לפתח אמון באמא, בגלל שאין לו אותו תינוק שליטה, בגלל שהוא חסר אונים, הוא לא יכול להכיל את עצמו ולא יכול לדאוג לעצמו. כך גם בזוגיות. יש מצד אחד את המסגרת הזוגית, המגינה, הפלטפורמה הבטוחה הזאת, ומצד שני יש את חוסר העונים שאנחנו לא יכולים להשתמש באותם מנגנונים שאנחנו רגילים להשתמש עוד הרבה מאוד שנים לפני. ולכן דווקא עכשיו עומדת בפנינו הזדמנות לעבוד ולפתח דרך חוסר העונים הזה את האמון הבסיסי העמוק שיסייע בתוך כל אחד מהם להרגיש בטוחים ומוגנים, בוודאי ובוודאי גם שזה ישרה להם זוגיות טובה יותר. זה נכון לגבי כל מערכות הגנה, וגם כן בוודאי לגבי התמכרויות. אנשים, שוב, אני אדבר כמה מילים עכשיו על ההגנות קיצון, למרות שיש לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה בתוכניות הבאות. אנחנו הרי נפגשים כאן, ואנחנו לאט לאט נראה איך ההגנות האלו משפיעות על הזוגיות, ואיך ההגנות האלו משפיעות ומושפעות בנושא של התמכרויות. אבל רק לסבר את האוזן, דקה אחת לגעת בעניין הזה ברשותך. הרי מה זה התמכרות? התמכרות, או OCD, או התנהגות כפייתית וכדומה, זה בעצם מקום שאדם מגן על עצמו. אני אגן, אני אגע עוד פעם הדלת, אני עוד פעם יקפיד על, על דבר כזה או אחר שוב ושוב ושוב, כי בעצם ככה אני מגן על עצמי.
אני אצא מהבית, אני אבדוק אם הדלת נעולה 30 פעם.
למה? כי יש לי פחדים שאולי הדלת לא נעולה, ואיך אני מגן על עצמי? נכון, ואיך אני מגן על עצמי?
בודק את זה 30
פעם. בזה שאני בודק, אז בעצם זהו עם מערכות הגנה קיצוניות, אני צריך לבדוק, ואז שוב פעם, אחרי שבדקתי פעם אחת, הפחדים עולים, אולי לא בדקתי מספיק. ושוב אני צריך לבדוק. בעצם זה סימן שהאמון הבסיסי אצל אותו אדם חסר. הרי אי אפשר לבודד רק את העניין של הדלת. כשמגיעים לכאלה מערכות הגנה קיצוניות, זה בעצם אומר לנו שהאם כאן הכל בסדר, חסר אצל אותו אדם. האם הטובה דייה, אם תרצה, במושגים פסיכולוגיים, מה זה אם הטובה דייה? האם זה קשור רק לאמא? או זה קשור גם לאבא? האם הטובה זו דייה אומר שבסך הכל, החוויית הילדות שלי, היכולת שלי לפתח אמון, היכולת שלי לחוות את אותו אמון היה חסר, עד כדי כך שהפחדים הרבים שהתמלו בתוכי, הצריכו אותי לפתח מנגנוני הגנה קיצוניים, או כפייתיות, או התמכרות, שנברח לי לתוך עולם קסום ומדומה, ששם אני אוכל לחוש בטוח ומוגן. אז בעצם מה זה התמכרות? התמכרות זה שליטה, מערכת הגנה, שאני מגן על עצמי על מנת לחוש שם בטוח. כשמישהו בא עם התמכרות לקליניקה, הרי יש כאן חלון הזדמנות לראות מתי ההתמכרות התחילה, איך זה בא לידי ביטוי, כי מה אנחנו רוצים לראות? רוצים ללמוד מזה על הפחדים. מה היו הפחדים שהציתו את אותה מערכת הגנה? וככל שנלמד יותר על הפחדים, ככל שנדע להתמקד בהם, נוכל לאט לאט לבנות אצל אותם אנשים את האמון החשוב כל כך לביטחון הפנימי העמוק.
זה דברים כך מורכבים שתהיה בריא על עניין של עכשיו דיברנו, תודה מוטי, איך מתמודדים עם הפחדים, דיברנו עכשיו על האמון, איך אני יכול, לא יודע אם זו שאלה טובה, איך אני יכול לבנות אמון אם הוא לא נמצא בכלל האמון הזה?
וואי וואי, איזה שאלה.
שאלה טובה? מוטי יצא לי שאלה טובה.
כן, זו שאלה, זו שאלת המיליון דולר. איך אפשר לבנות אמון? זה בעצם כל עולם הטיפול מסתובב סביב הנושא הזה. איך בונים אמון? ובעצם, אתה זוכר איך אצל אותו תינוק נבנה אמון? מה שאמרנו, שהתינוק הוא חסר אונים, והחוסר אונים יוצר אמון. שליטה, איפה שיש שליטה, אין אמון. כי שליטה זה אומר, אני מגן על עצמי, ואמון אומר, אני לא צריך להגן על עצמי.
זאת לא משנה, גם בגיל יותר מבוגר מאשר גיל תינוק, צריך שיהיה מעין חוסר אמון, כדי שיהיה את השלב הראשון של בניית האמון.
זהו. והדרך היחידה לבנות אמון, עוברת דרך חוסר אונים. כשאני נמצא באותה סיטואציה, ולא השתמשתי, והרגשתי אותם פחדים, במקום לגונן על עצמי, אני ויתרתי על ההגנה הזאת, ושרדתי, זה בונה אצלי אמון. אם לא שרדתי, אז כבר אין בעיה בכלל, כי אני לא קיים. אבל אם שרדתי, אז נבנה בתוכי פנימה, נבנה בתוכי פנימה, ניצנים ראשוניים, חשובים כל כך, של בניית אמון. ולכן מטפל זוגי, או כל מטפל, אם הוא יפתור לאנשים את הבעיות שלהם, מה הוא עושה? הוא מוסיף להם עוד שליטה. אבל אם הוא יאפשר להם להיות עם הפחדים, להרגיש את הפחדים, ובלי להשתמש באותם מנגנוני הגנה, אנחנו לאט לאט נבנה אצל האנשים בתוכם פנימה את האמון הבסיסי, החיוני כל כך לחיים. זה בעצם מה שגם 12 הצעדים, אנחנו שוב, אנחנו נתכנס לאט לאט בהמשך התוכניות, זה הרי עולם ומלואו, זה כמו ים.
12 הצעדים זה כבר יותר בהתמכרויות.
בהתמכרויות,
ממש,
כן. והתנאי הבסיסי ל-12 הצעדים זה חוסר אונים. כי חוסר אונים בעצם אומר, ניטרלתי את מערכות ההגנה שלי. כי ברגע שהמערכות ההגנה שלי מנוטרלות, זה מאפשר לי לחוש את הפחדים, וזה מאפשר לי לבנות את האמון החיוני כל כך, שיעזור לי לשרוד. ולכן אנחנו ננצל את החלון הזה, אנחנו נלמד מהחלונות האלו, אנחנו נקשיב, אנחנו נשאל שאלות, שמישהו בא ושואל שאלה, וככל שהאמוציות יותר גדולות, אנחנו מבינים שיש שם צורך רגשי בפנים, שהשליטה עונה לזה. אנחנו לא נענה לשאלה, אנחנו רוצים ללמוד, מה הוא או היא מרגישים במקום הזה, ולאט לאט נהיה במקום הזה, ועליות שם יוכל ליצור את אותו אמון.
לקפוץ ממש את חלון ההזדמנות הזו, לקפוץ מהחלון, אבל לא החוצה, לקפוץ פנימה מהחלון, כדי לנסות לפתור את הבעיה.
ומטפלים שהם בעצם מתבלבלים, ובמקום להיות שם, הם מגינים על עצמם, כמו שדיברנו, אתה זוכר,
על אותו משגיח. כן,
למשל, מישהו שואל בטיפול, נניח הוא מלא את הנושא של כסף של הטיפול, והוא מלא, זו דוגמה קטנה, אבל רק להמחיש את העניין. והוא בא ואומר, אני מרגיש שזה יקר, אני מרגיש למה אני צריך לשלם כל כך הרבה, למשל לדוגמה. והמטפל בא ועונה לו לשאלה הזאת, כן, אתה צריך כי ככה, או אתה לא צריך. הוא בעצם מגונל על עצמו, כי אולי הוא הרגיש לו נוח עם השאלה. אבל היכולת לבוא וללמוד מה המטופל מרגיש, מה הם הפחדים שעליהם יושבת השאלה, אז הוא יכול לגעת לא רק בשאלה הזאת, אלא בכל העולמו הרגשי של המטופל. ולכן, ברגע שיש לנו מערכות הגנה מולנו, ברגע שאנחנו מרגישים מישהו שהוא בא ממקום שהוא מגן על עצמו, דווקא כאן ניתנה לנו ההזדמנות לגעת ולאפשר לבנות אמון.
אוי, כן, כן, ותמשיך, תמשיך כבודו, מה שנקרא.
יש לזה, אני...
תודה.
אני אקח למשל דוגמה מזה בעניין של כשרות. אתה יודע שבכשרות ובפסח יש עניין שכבולו כך פולטו.
כן, נכון.
וכמו שהדברים נבלעים לתוך הכלי, כך גם כן יוצאים מהכלי.
כן.
ואותו דבר זה עולם הרגש. אנחנו באמת אולי נסיים בזה, שכמו שהחוויות, הדברים קרו, המערכות הגנה קרו, לא דרך ההסבר, לא דרך השכל, אלא דרך החוויה, כך הדרך היחידה לתקן, הדרך היחידה לבנות את אותו אמון, מגיע דרך החוויה. כבולו, כך פולטו. לא ניתן להסביר למחור רציונלית איך ההתמכרות הורסת את חייו. לא ניתן לצוות ולהרצות לאנשים איך המערכות הגנה הללו לא עוזרים להם.
למרות שהוא איבד שליטה, אין לו שום פחד, אין לו גבולות, אין לו כלום, אחרי זה הוא יפקד אצלך על הכסף, משהו בערב אחד יכול לגמור באימור הכי קטן, אבל זה כבר, זה עוד נדבר בהמשך.
כן, אנחנו יש לו המון פחדים, והוא לא איבד שליטה, למרות שזה נדמה כך. זאת אומרת, כי העיבוד שליטה אצלו, זה בא מתוך שליטה. הוא הולך לשם, ושליטה שמגיעה מתוך, עיבוד שליטה שמגיעה מתוך שליטה, זה רק יוצר עוד.
ושליטה מוחלטת, מה בוטר בטוח שהוא הולך לאימור, הוא מרוויח מיליון, מה השאלה בכלל? זה בטוח, אין ספק בכלל.
נכון, אז באמת העניין שכבולו כך פולטו, היכולת, רק היכולת לתקן את הרגש, עובר דרך החוויה, לחוות, לחוות ולחוות.
אנחנו נחווה איתך ברשותך עוד ארבע תוכניות ברשותך, אבל לפני שנסיים, יש לנו פה באתר, אני מסתכל באתר הרבה שאלות, טוב אתה תעבור עליהם אחרי זה, אבל רוב השאלות דווקא הרב שלכטר זה איך יוצרים עם הרב קשר? אז באמת איך אם אנשים רוצים לעזר, איך יוצרים עם הרב קשר?
אוקיי, אני אשאיר את הטלפון שלי ברשותך,
0526-0526-386-366, כן.
388-366. אם אני לא עונה, אז אני חוזר.
כנראה באמצע טיפול, והוא יעזור לכם בהמשך. אז הרב שרגע שלכטר, אנחנו מודים לך מאוד.
מאוד נהניתי.
אנחנו מזכירים לכם גם כן, אנחנו נפגש שבוע הבא, אז אם יש לכם שאלות על כל הנושא הזה של עולם הרגש, כנסו לאתר שלנו, כל חי, 93fm.co.il, תשאירו שם את השאלות שלכם, ואנחנו נתייחס עליהם בתוכניות הבאות. יישר כוח גדול, נתראה בעזרת השם ביום, איזה יום אנחנו היום? שלישי הבא בעזרת השם. מוטי קופר, תודה רבה, יאי ליבר, תודה רבה, תודה רבה לכם המזינים, מיד אחרינו, מוזיקה מצוינת ככה שתרגיע אתכם לאחר שעה כל כך קדושה שעזרה לכולנו. תודה רבה, כאן נתראה באולפן יואב דיליון, נתראות בשבוע הבא, בתוכנית הזו, כל טוב, להתראות.